הוועדה.
אני רוצה לקרוא במסגרת הלימוד על משפחה, רווקות, נישואים, בדמות של הרב שגר, בדיבורים שהוא דיבר בחייו, והוא תרם ללא ספק תרומה בעיניים אחרת שפורצת כמה דרכים, שחלקם אנחנו נראה היום. והסיפור שאני רוצה שנספר היום, או לקרוא אותו ביחד איתכם, וכמובן לשמוע אתכם, רק להזכיר שהמטרה של השיעור היא כפולה. אמרתי את זה מספר פעמים. ראשית לראות מה הוא אמר, אבל מעבר לכך לנסה גם להבין את הרב שגר מבחינתו, את הסובייקט שמאחורי הדברים, שזה החלק היותר מרתק, לפחות לפי עניות הבנתי. תבין, אני אומר רק מה שאני מוכן לומר, מה מונח מאחורי הדברים, אבל חשוב לי מאוד לדבר בשני מישורים, בשני הקשרים הללו, כי זה מוסיף הרבה, וגם מוסיף לי, גם לי זה חשוב איכשהו לנסות להתבונן היום בפרספקטיבה של שנים לאחור, מה באמת עמד מאחורי הדברים שהוא דיבר, מה הטריד אותו, מה העסיק אותו, עם מה בדיוק הוא התמודד, וכן הלאה. הדברים האלה שאנחנו נקרא כאן, נמצאים כאן בדפים בעמוד 3, וזו שיחה שנאמרה לפני כמה שנים בבית יקר, באיזה ערב שהיו הרבה מאוד אנשים צעירים וצעירות, בעיקר של הביצה הקטמונית ביד יקר, והנושא היה רומנטיקה, אהבה וברית, וזה בוודאי כותרת מאוד מושכת לדבר בביצה הקטמונית על רומנטיקה ועל אהבה ועל ברית. זה גם סיפור מאוד עצוב, זה עוד לפני שיצא לאור סרוגים.
זה בגלל זה?
זה יכול להיות. יכול להיות. עכשיו, הדרשה הזאת עברה ללימוד קל והיא הודפסה בסוף ספר שני המאורות שרצינו, ספר שני המאורות על ג'נדר, על מגדר, השוויון מנקודת מבט יהודית. אז זה היה במסגרת לימודי מכון בינה לעתים, ושמנו את המאמר הזה בסוף הספר. אולי זה גם יופיע גם שם, אבל המקור הזה התפסנו לראשונה בסוף הספר הירוק, אם אתם מכירים אותו, שני המאורות. עכשיו זה נמצא, מה, הם השאירו איזה כאן?
לא,
זה
של הישיבה.
אז זהו, בסוף הספר שם הודפס המאמר הזה, ותראי לי, נוכל להביא לפה את המספר העמוד ש... בעמוד 303. הוא מפס המאמר הזה, אני הבאתי זה כאן, וזה מאמר שבנוי למעשה מכמה וכמה שכבות ורבדים, והוא נאמר, כמו ששמעתי אותו בבית יקר, הוא נאמר במצב רוח מאוד מרומם של הרב שגר. ומצד שני, מה שזכור לי, שהיה איזשהו ניתוק מסוים בינו לבין השומעים, בשעה שאמר את הדברים. זה ככה לפחות אני הרגשתי, ואני יכול היום להבין גם למה נוצרה אווירה ש... כי יש כאן בדברים, יש כאן דברים באמת, ניתוח מאוד כדרכו של הרב שגר, ניתוח מאוד עמוק ויסודי וממצא. יחד עם זה הוא גם זרק לחלל דברים שלקח לי הרבה זמן, אפילו ברמה של שנה, שנתיים, שחזרתי על הדברים בכל מיני הקשרים. אני שמעתי מה הוא אמר על... זה בעצם התכלית של המאמר, זה להציע איזה מודל ניסויים פוסט-מודרני. כל השאר זה רק הקדמות. וזאת הצעה מאוד... כששמעתי אותה לא הבנתי באמת מה אם הוא מדבר ברצינות, מה, עד כדי כך. שאני עצמי, הוא נראה ברצינות. כי הוא אומר דברים שבאמת נראו לי על פניו כמעט בלתי אפשריים. והיום אני גם, יש לי עם ההצעה שלו סוג של כאבי בטן, אני לא בדיוק מבין אם בכלל זה תיתכן הצעה מהסוג שהוא מציע. אני לא אקדים את התוכן, תכף נגיע לזה. אבל אני רק אומר שזה בעצם העניין של הדרשה הזו, של ההרצאה הזו. ומה שנעשה נקרא ביחד פשוט, כי אני לא מאמין שנגמור את זה היום, את האטרקציה, את הדובדבן, כנראה נקרא בשבוע הבא, כי אני לא מאמין שנגיע לסוף המאמר, אולי כן, נראה כמה נספיק, אבל איך שאני מכיר את קצב ההתנהלות של הלימוד הזה, זה לא מגיע כל כך מהר, ולא נורא, יהיה לכם סיבה לבוא גם בשבוע הבא. שלוש שאלות סיפר לי חבר המחיים כרב באחד מבתי הכנסת בירושלים. אני חוזר ונשאל מזוגות צעירים עומדים להינשא, כך אמר אותו רב. הראשונה קשה מכולן, שאלת תכנון המשפחה. שימוש באמצעי מניעה כדי לדחות הבאת ילדים לעולם. אגב, בחלק הראשון של הסדרה הזו, של תורה וחיים מודרניים, של ספר שנקרא ויקרא את שמם אדם, יש שם מאמר גם על פרי ורבייה מצד אחד, וגם על אמצעי מניעה מצד שני. זה מאמרים שבאיזשהו מקום משלימים אחד לשני. זאת שאלה שאני יכול להגיד לכם מניסיוני, כי רב עורך חופות, שזו שאלה שנשאלת, אין כמעט זוג שלא מעלה את השאלה הזו. וזה ממש תמיד אני מחכה, איך התחילו ככה לגמגים, אני קורא לפי התנוחה של הגוף, לזוז בכיסא, התגרד ככה, והרב, רגע, אני כבר שומע את הגמגום, אני כבר עוזר להם לשאול את השאלה, כמו שהיא לא נעים. זה כזה, כמעט שזה חוזר על עצמו, אני יכול כבר לחייך, כי אני די יודע באיזה שלב של הדיבור איתי זה יגיע, וזה בטוח יגיע, אין מצב שזה לא יגיע. ואני באמת בודק את עצמי, לפני שנראה את ההמשך, באמת מה אני עונה על השאלה הזאת. חבר'ה אומרים, אנחנו לא רוצים כבר להיכנס להריון על ההתחלה. ואני אומר, אני יכול להגיד לכם שבעבר, לפני שנים, כששאלתי ואז גם השאלה לא נשאלה כל כך הרבה כמו היום, זה היה נשאל מדי פעם. ואז אני מאוד ניססתי. אני ניססתי ואני אמרתי, תראו, מצד הלכה זה לא כך בעיה, אבל יש מסורת, והמסורת היא שנישואים הולכים לקראת הלידה הראשונה לפחות, אחרי זה אפשר להתבונן, של המרווחים מן הלידות וכו', אבל יצאתי ככה, אני באופן לא מפתיע, מה אמרתי בשורה האחרונה לבני הזוג? מה?
שהם החליטו.
כן, שהם החליטו, בדיוק, זה מה שאמרתי להם. אם אתם מצפים שאני אחליט בשבילכם, אני לא הכתובת. אני לא מחליט לאף אחד, אני מחליט רק לעצמי, אני לוקח על זה אחריות, אני יכול לתת לכם שיקולי דעת, יכול לתת לכם כיוונים, אני ממש לא אגיד לכם מה לעשות. אתם תחליטו, מה שתחליטו, השם יהיה לעזרכם. זה בעצם התשובה הקבועה. והנטייה שלי הייתה קצת מסויגת, לא באופן קיצוני, אבל קצת מסויגת מהרעיון. והיום, והיום זה כוונה בתקופה האחרונה יחסית, אני שיניתי דעתי. אני נותן הרבה יותר חופש לאנשים, אוקיי, אז אפשר לדחות. ואני לא אסביר כל הנימוקים מה השתנה אצלי, כי זה לא עכשיו הנושא של הלימוד, אבל אני בהחלט, אבל זה באמת שאלה קשה, שאלה לא פשוטה. וההתחבטויות עובדה שפסקי הלכה, אני לא חושב שיש איזשהו פוסק מהפסקים הגדולים, שיוכל להעביר דבר כזה לכך בקלות, אלא אם כן יש סיבות מאוד מאוד מובהקות, שיש מניעה כזאת או אחרת, אבל באופן פשוט, שום פוסק לא יגיד באופן פשוט, אז אל תביאו ילד לעולם בהתחלה, תחכו חולה. אני היום אומר את זה יותר בפשטות, מסיבות שונות. בין השאר, כי אני באמת חושב שדווקא על רקע שאני נוכח שהרבה זוגות חיים די בהתחלה נתקעים בכל מיני בעיות, ובאמת יש צורך, ובפרט לבני הזוג, אני אומר, הנימוק העיקרי שאני אומר הוא נימוק ששמר לכם קצת מובן מאליו, אבל בשבילי, אבל תבין שבנוף של הפסיקה זה חידוש גדול. אני חושב שצריכים להיכנס להיריון מתוך חופש ולא מתוך כפייה. וכל צעד שנעשה בעניינים, בעניינים כאלה קריטיים, לא מתוך איזה אילוץ, מתוך רגשות אשמה, מתוך שכך צריך, מתוך שכך המסורת, מתוך שכך נוהגים וכו' וכו', עצם העובדה שזה לא נעשה מתוך הכרעה חופשית, זה דבר לא בריא. והוא גורם הרבה לזה. אז אני אומר, בשעתו, אני אומר, אני מנהל דעתי, כשאנחנו התחתנו לפני כמה עשרות שנים, להעלות על הדף שבכלל תשאל שאלה כזאת, זה היה מופרך בהגדרה. וכבר, זה לא נשאל, זה לא היה באוויר לשאול שאלות כאלה בכלל, וזה לא עלה על הפרק בכלל. והיום התודעה היא שונה, ובני זוג יש להם בכלל היום, הם מספרים סיפור אחר לגמרי על עצמם, על הידידות שלהם בן הזוג וכו'. ולכן לבוא היום באופן קטגורי ולומר, רבותיי, ככה, אחרת, מותר, אסור, זו לא שפה מתאימה. אני חושב שהדבר, החופש של בני הזוג לקבל את ההכרעה, כמו שהם החליטו באופן חופשי להתארס, באופן חופשי החליטו להתחתן, הם צריכים באותו אופן חופשי להחליט להביא ילד לעולם. הם צריכים לאפשר ולא להציג את ההלכה כגורם שמונע את החופש הזה. זה קודם כל לא נכון. וב' אני חושב שהיום זה עוד יותר קיצוני, שהיום עצם העובדה שאדם מביא לעולם ילד מרצונו החופשי ואחרי החופשי של בני הזוג, זה עצמו קובע בברכה. זה נותן לזוגיות עצמה אנרגיה שבלעדיה, בלי החופש הזה זה פשוט לא יוכל, זה יכול להביא המון תקלות וגם במקרים קיצוניים וגם יכול להביא לפיצוץ. אם אישה יודעת שהיא ביכול זה נוגע לאישה, אבל לא רק לאישה, שהיא באיזשהו מקום נכנס להיריון בעל כוחה, והיריון זה היריון. היריון זה לא דבר כל כך נוח ולא כל כך דבר, לא כך דבר נעים בחודשים הראשונים ודאי. וזוג צעיר שבקושי מכירים, בקושי הסתגלו, בקושי ככה, בקושי ככה, פתאום מוצאים את עצמם בתוך כל זה. אני אומר להם מה שאמרתי כרגע, ובסופו של דבר אני אומר עוד משפט לסגור את המעגל הזה, שאני אומר להם שבסופו של דבר אתם תראו אחרי הניסויים שאתם תרצו ילד. אתם תרצו את זה, וכשאתם תרצו זה כבר החופש שלכם. זה כבר לא שמישהו אמר לכם מה לעשות. אז חכו לרק, חכו שזה יגיע. כי אחרי חודש, אחרי חצי שנה, לא משנה. אל תגלדו עם שעון עצר, לא צריכים... כיוון שבמילים פשוטות, החופש, ואגב זה נכון גם לגבי גם ילדים אחר כך, אסור, והיום אני אומר את זה בצורה נחרצת, לא מהססת. ועבר גמגמתי קצת, היום אני לא מגמגם. אסור לבני זוג להביא ילד לעולם, אלא ממקום של הכרעה חופשית. שהם ישבו ודנו עם עצמם, והחליטו שזה מה שהם רוצים. ויש לפעמים שנכנסים להיריון גם לא מתוך תכנון, אז קוראים דברים. בסדר, זה עניין אחר. אבל רק באים לשאלות של הפלה, זה כבר שאלות יותר סמוכות, אבל בואו נניח כאן. גם ברמה הרציונל הפשוט, צריכים להיות אנשים חופשים. ואישה היא לא פרה, שצריכה להתעבר כשיש מישהו שמרביע אותם. ובני זוג הם אנשים רגישים, אנשים שרוצים להיות את הזוגיות שלהם, את המשפחה שלהם באופן מפוקח, והפיקחות הגדולה ביותר זה להיות אנשים חופשיים, לקבל הכרעות חופשיות. זה אגב נכון לגבי כל תחומי החיים, זה לדעת כמו זוגיות. אז אני אומר את זה, עכשיו בואו נראה לאן הדברים כאן מתגלגלים, כי המאמר כאן מתגלגל לכיוונים קצת אחרים. הסיבות רבות, לימודים, רצון לחזק את הקשרים בבני הזוג, אפילו חשש ורצון לראות איך קשר הזוגיות שביניהם מתפתח. זה בקיצור נמרץ השאלה הראשונה. השאלה השנייה הנוגעת לחופה היא כמובן הרצון של הכלה לענות גם מטבעת על עצבו של בחיר ליבה. והשלישית, ודאי ניחשתי מהרחקו בזמן הנידה, ועד כמה ניתן להקל בהם. ישנם אפילו זוגות דתיים שיצירו על סירובים לקיים הלכות אלו. אלו כמובן השאלות של זוגות שכבר החליטו להינשא. אך הקשה מכולם הנה שאלת הרווקים והרווקות, דהיינו הקהל שישב שם. איך מחליטים להינשא? מהם הציפיות הלגיטימיות ומה לא? מי הוא השופט ומהי הפרוצדורה? הרגש, השכל, להתפשר, לא להתפשר, ולמה, למה לא מצליחים ליצור בן בת הזוג. וזה נכתב כאן, תימו לב, הרב שגר כותב, הוא היה אדם נורא רגיש, היה אדם נורא אנושי. וכשהוא כותב, למה, למה לא מצליחים, כשהוא כתב את זה לעצמו, הוא באמת שאל את זה, למה לא מצליחים. זה נורא כאוב, ומי שרס קצת סוגים, אני קצת ראיתי חלק, לא את כל הפרקים, והתחושה הכי בסיסית שהייתה לי, מה היא? מה? מה התחושה הכי חזקה שיש? עצוב. פשוט סרט עצוב. ממש עצוב לראות את החבר'ה. יש בזה המון צחוקים, המון כל מיני דברים משעשעים. זה סרט נורא עצוב. זאת עצבות שאני קולט אותה גם כשאני מלמד בכל מיני קבוצות שיש פה רווקים ורווקות. יש משהו שזה רוח קצת של... לא הייתי, זה לא עצבות במובן הקיצוני. אנשים גם יש להם שמחה, זה לא שהם עצובים. אבל יש איזה רוח נמוכה כזאת, רוח שהיא לא נוחה כזאת, היא משהו בלב לא טוב. ואני מרגיש את זה, אני פשוט מרגיש את האנשים. משהו בלב לא טוב, משהו... ומי יושבים כאן בישיבה אפשר, נכון שתחושה דומה, אנשים שמרגישים משהו לא טוב, הם רוצים כבר להתחתן, הם רוצים שיהיה להם חבר, יהיה להם בית חם, יהיה להם בית אוהב, ו... לא מגיעים לזה, וככל שהשנים נוקפות, וזה... אני חושב שאצל בנות זה אפילו יותר מאשר אצל בנים, למרות שגם אצל בנים הרוח הזאת היא רוח מאוד מאוד שהולכת ונהיית יותר דומיננטית. ואז השאלה היא באמת, אז למה לא מתחתנים? ולמה כל כך הרבה מסתבכים? וזאת השאלה שהוא שואל כאן. למה? למה לא מצליחים? המים למה? בסדר? אני אדח הלאה. אגדים ואומר שאני לא מתכוון לדיון הלכתי, אלא סתירות שבין המשפחתיות היהודית, תפיסת המשפחה, האתוס של המשפחה, כפי שהיא מוצבת בהלכה. תרצו, תקראו לכך רוח ההלכה. לבין ערכי המשפחה והציפיות והפנטזיות שיש לנו מבין הזוג. וכן, מה שהרב שגר טועם, וכדרכו במשפט הזה גולש כאן לחלק היותר הגותי, הוא מנסה להצביע על הסתירות המובנות שיש בעצם האור המקיף של הדיון. תכף הוא יפתח אותו, אבל אני דווקא חושב שיש פה קפיצה קצת מהירה מדי בין הפסקה הראשונה לשנייה. כי הפסקה הראשונה נוגעת בכאב עצמו. ואני חושב וזה הרב שגר יודע לעשות היטב, הוא היה אדם נורא אנושי. הוא מאוד נגע בלב של אנשים. ומצד שני הוא גם תמיד רץ מיד אל ההגות, מיד איזו רפלקסיה הגותית לכאב. ולגבי אנשים גם מאלה שישבו שם, זה הייתה, אני חושב, קצת קפיצה שהם היא לא הייתה לוחה. כי אדם שאתה מרגיש שאתה מדבר על הלב שלו, אז הוא רוצה, תגיד עוד כמה משפטים ללב. תן, אל תתחיל לב, בלי פילוסופיה. תדבר על הכאב שלי, על עוד מה שמציק לי. ואני מחפש את הנגיעה במקום הכואב, וכולנו בעצם מקום גם נכשלים בנקודה הזו, שמהר מדי חושבים שזה מבנה או ניתוח מבריק ונפלא ככל שיהיה, וזה אכן ניתוח נפלא, מה שיש כאן. הרבה פעמים צריך לעצור אחרי הפסקה הראשונה, ויש איזה ניגון אחרי הפסקה, לתת איזה שתיקה אחרי הפסקה, ולתת עוד איזשהו דיבור, כי הרבה פעמים אני חש שהבעיות של השומעים ששותפים לכאב הזה, וזה גם אגב הכאב של ההורים, זה לא פחות של הצעירים, כיוון שלהורים הכאב הזה הרבה פעמים הוא יותר משל הצעירים. ההורים רואים את הילדים שלהם שהם לא מתחתנים, וכולנו עברנו את הדברים, את התקופות האלה, אין מי שלא עבר, שגר עבר את זה, אני עברתי, כולנו עוברים את זה. מיכל עוברת את זה, אין מי שלא עובר את הדברים האלה. כל מי שיש לו ילדים בגיל נישואים, הם עוברים את זה גם כהורים, וזה... אבל זה לא היה נושא, ההורים לא ישבו שם בקהל, שם ישבו החבר'ה. ואני חושב שאחת התרומות שאנחנו צריכים לתרום לחבר'ה, זה קצת לדבר על הכאב. לא כל כך לנסות למצוא לו פתרונות. כי הפתרונות הן לא בידינו, זה פתרונות שהרבה פעמים, אם אדם בשביל מקום מסוגל להיפתח לדבר ולהשמיע ולהביע את מה שיש לו על הלב, אז זה כבר יוצר סוג מסוים, זה לא פותר את כל הבעיות, אבל זה יוצר סוג מסוים של קידום לשאלות שכך הוא חסום לדבר עליהם. הוא לא מצליח לפתוח את עצמו, לא... שאלת אתה בא להגיד בחופה. זה שאלה שלא כאן, אני נשאל בידי פעם שהרבה חבר'ה רוצים, בפרט עם החופה של אנשים לא דתיים, אבל לא רק הם, רוצים לתנת טבעת שנייה שהקלה תיתן טבעת לחתן, וגם הנקודה הזו, זו נקודה יחסית קלה. בסופו של השאלה יותר של הפרוצדורה של החופה, היא לא שאלה שנוגעת למי יודע מה, כאבים נוראים, וגם בקטע הזה אני בעד לפרגן, אתם רוצים בבקשה, אני לא עושה מזה עניין, רק שלא יהיה סמוך לתנת הטבעת, של הריית מקודשת, כדי שלא יהיה איזה מין מרית עין שכאילו יש כאן לי מקדשת אותו, שלא יהיה כאן נתנאי ואמרו, נתנאי ואמראי. אז כדי למנוע את זה, אז אני מדוחה את זה לשלב יותר מאוחר, שיהיה מצבי אחרי הכתובה, או שיהיה אחרי שרקות הניסויים, או אחרי שבירת הכוס, בסדר. זה מיומנות יותר פרקטית, היא לא שאלה קשה. היא בסדר. רוצים הרגשת שוויון, אני בעד הרגשת שוויון בחופה, אני בעד שהקלה תרגיש שהיא לא סטטיסט שרק נפעלת וכל רק החתן הפועל. אני חושב שזו תרגשה מובנת לי, היא הרגשה שאני גם מצדיק אותה. ובסדר, אז יש איזה פתרונות מאוד מאוד פרקטיים. איך יוצרים תחושה, נגיד, לאחרונה ערכתי איזו חופה של זוג חילוני לפני שבועיים, שלושה חודש. אז גם שם קרה הנושא הזה, למה? חבר'ה, אני איתכם לגמרי. שילם בחופה, אז אמרו, אם אפשר שלפני כל ברכה, תאמרו את ברכת החברות שלהם, אישה, ותגיד איזה ברכה, לא ברכה של, אלא תברך משהו, זה קטע ספרותי, אנחנו אמרתי, חבר'ה, אני איתכם, כך היה, והיה מאוד יפה, באמת כל ברכה, שזה מישהי מהמקורבות של המשפחה, יקרא איזה קטע ספרותי, יקרא אגנון, יקרא ביאליק, כל אחד, בחליחת תגיד המדרש, כל אחד ברכה משהו, וגם באמת הייתה תחושה מאוד יפה שאנשים שותפות, הם לא, אין הדרה שאנשים קשורים כאן כלפי ה... בעיניי זה היה מאוד יפה, כבר, ולכן אין, זה לא עשיתי, זה לא בדיעבד, זה בסדר גמור ומצוין. עכשיו, אני אומר, זאת שאלה קלה, זאת לא שאלה מסובכת. השאלה שלה, שנוגעת ל... בואו נלך הלאה.
רציתי להגיד משהו?
כן, בטח.
שהרב שגר עוצר בכאב ואחר כך הולך להגות, זה מאוד מזכיר לי שהילדים שלי נמצאים בכאב, יש איזו שלב שזה יותר מדי בשבילי, ואז אני אלך לפתרון הבעיות. קשה לי לשבת עם הכאב הזה, וזה מה ש...
זה מיוקר שכולנו, גם להם קשה לשבת עם הכאב הזה.
וגם לרב שגר היה
קשה לשבת עם הכאב הזה. אני מסכים לגמרי. זה חלק מהאנושיות שלו. זה חלק מהאנושיות שלו שיש שלב שאתה חייב איכשהו לעשות איזשהו שינוי פאזה, ללכת לעשות איזו רפלקסיה, לדבר ממקום אחר על העניין. זה מפלט כזה. אני אוהב לדבר על זה בכל רם עכשיו, כיוון שאני לא מוכן שאנחנו ככה נחליק מלמעלה ולא נשים לב למעבר הזה. זה מעבר שאני רוצה לשים לב אליו. ואני כן חושב, אני אומר זה גם בהקשרים אחרים, לא שלי דווקא של רווקות, של נישואים. אני גם בישיבה, יש פעם חבר שאני לפעמים מדבר איתם, ואני רואה ש... שהצורך לדבר בלי מטרות, בלי תכלית, וגם לא תמיד לנסח הכל בצורה כזאת מומחיות של ניסוח. ואני יודע לנסח דברים כאלה ואחרים, בסדר, אז מה? כלומר, אני יכול להגיד, אז מה, יש הסעות, כלומר, זה יותר טוב. אז מה העניין? אז בסדר, אז ניצחת עוד כמה ניסוחים. אז לכן מה? ואני חושב שעצם העובדה שאתה יש הקשבה, יש את השמיעת הניואנסים, אתה אומר את זה בעוד צורה ובעוד צורה, זה מין גישה נשית דווקא, לא גברית. גישה נשית לכאב, שהיא יותר נוגעת לעצם היכולת, תנשום את האוויר הזה, תן לכאב הזה מקום, ותלך איתו, ותנסח אותו, ותצחק עליו, ותבכה עליו, כל מה שאתה רוצה, אבל תישאר בו. אני חושב שזאת נקודה שהיא בעולם שלנו, העולם הישיבתי הוא נורא גברי. הוא נורא מחפש תמיד את האמירות, מחפש תמיד את הניסוחים. וכולנו נופלים בנקודות הללו, ויש צדדים בחיים, ודאי שדבר על נושאים כל כך רגישים, שבהם עצם השהייה במקום שאתה לא כל כך מדבר, אתה יותר מקשיב, אתה יותר שותק, אתה יותר נותן איזה מקום. חבר'ה, אתם איתי?
כן.
הייתי מיני מודק את זה. שאני לא אשר גנרל בלי חיילים. שאני לא מתכוון לדיון הלכתי. אלא לסתירות שבין המשפט... אגב, אני רוצה שתבינו, הבעיה שיצאתי כאן, הקשבה לכאב, זה מאוד, אני לפעמים מתחבט בזה בעצמי, אני עובד בשיעור. לא כזה שזה יותר אינטימי. אני אתן שיעור של קהל יותר גדול, אז אני באמת מתלבט, מה, להתחיל... איך זה עובד? הרי מה שאנשים באמת רוצים, אני יודע. רוצים עכשיו, אפילו יש 100 אישורים, אבל מה שהם רוצים באמת, אני יודע מה הם רוצים. רוצים עכשיו לדבר משהו מהמקום הקאו, המקום שבו... וואו, כזה, כאילו. עד שני, יש יצא רק, אתה אומר מול אנשים, תגיד להם משהו, מה אתה, תבוא סתם, תהיה טקס שמקשיב לכאבים, זה מתאים בפורם יותר אחד לאחד, או משהו יותר אינטימי. זה באמת מתסכל, כי באיזשהו מקום, אני יודע בדיוק מה אנשים מחפשים, אני יודע, אני מחפש שאני יודע, אני יודע מה אנשים רוצים שיקרה עכשיו בשעה הקרובה. אתה לא חושב שאני יודע. ותמיד נאלצים, כאילו איזה אילוץ לא מובן, שבכל זאת תגיד משהו, תלמד משהו, תן לנו איזשהו שיעור, וזה מין מערכת ציפיות שמראש חוסמת את האפשרות, לפעמים שזה עת רצון, די, ימי הרחמים, לפעמים ככה נפתח הלב, וקוראים דברים שהם לא קוראים בימים שבשגרה. ואני לא יודע חצי מזה, אני באמת גם באופן אישי, שכל אדם ש... כולם סובלים מזה, כולם רוצים משהו אחר, אבל ההצגה חייבת להימשך. אז אנחנו משכים את ההצגה. אז דיון הוא אמר שאני לא מתכוון לדיון ההלכתי, אלא הסתירות שבין המשפחתית, וכן, מה שהרב שגר אומר כאן, יש כאן באמת בעיה מאוד עמוקה בין האתוס של המשפחה היהודית, שתכף הוא יציג אותה יותר בפרטים, לבין הרומנטיקה, שזו הפנטזיה המערבית של אהבה, שיונקת חיותה מהוליווד, מהאתוס האמריקני, מדור הפרחים של שנות ה-60, וכו' וכו', שזה כבר עולם לגמרי שונה, וזה באמת ניגוד מאוד מאוד עמוק, וכל אחד מאיתנו בסופו של חשבון הוא נסע של בליל של תרבויות שהוא שוכן בתוכם, והוא אפילו לא תמיד ער ומודע איך שהתרבויות הללו מתנגשות בתוכו פנימה. מצד אחד הוא יהודי, שהוא בין עם היהודי, בין המסורת היהודית, ויש באמת דרך והתנהלות של אשתך כגפה פוריה ברכתי ביתך, ואני רק כשתי לזיתים של המשפחה היהודית, בבית ילדים, הכנסת אורחים, וכו' וכו'. וכל הדבר הזה, יש מקום, ודאי כמו שיוצא כאן בהמשך, להתנגש עם הרצונות הפנטזיות של החדווה, של האינטימיות, של להיות לבד, וכו' וכו'. כל ההתנגשות הזאת, היא בעצם, הרב שגר, היא בעצם בבסיס כל המצוקה. הלאה. האהבה הרומנטית הינה המצאה חדשה יחסית. והמחשבה כאילו יחסי איש ואישה אינם תלויה סביבה חברתית, התרבותית והנוחים, הינה מוטעת. ההלכה מעצבת יחסים אלה מתוך ערכי ותפיסותיה. ומי שההלכה איננה עולם החיים שלו, עלול לחוזרות בקשרה בקיומה. מה שהוא רוצה לטעון זה דבר כזה. למשל, ההלכה שמדברת על הרחקות הנידה, שזאת שאלה באמת מאוד כאובה. וכבר היה פה סיפור, אני יכול לקשור שסיפרתי את זה כבר כאן, היה פה סיפור שסיפר לי הרב אבישי, שהוא מדריך חתנים ותיק ומנוסה, הוא סיפר לפני כמה שנים, זה היה 5 שנים אני חושב, על זוג בחור ישיבת הסדר, שלמד אצלו, הוא הדריך אותו לא מהישיבה, בחור מישיבה אחרת, ואמר לו שהוא לא רוצה ללמוד אותו סימן קופצליה, זה סימן הלכות הרחקות. שאל אותו, למה אתה לא רוצה ללמוד? זה אומר כי אני לא מתכוון לקיים אותם. שאל אותו, למה אתה לא מתכוון לקיים אותם? יהודי ירא שמיים. אז הוא אמר, כי זה הלכות לא אנושיות. ואז בדיוק היינו בנסיעה לחתונה בצפון, הרבי של הסייטי, ואספנו את הרב שגר באוניברסיטת בר אילן, הוא לימד שם במדרשה, ואספנו את הלאות, ובדיוק כשסיימנו דיברנו, אמרנו, הרב שגר, תגיד משהו. נו, הנה השאלה. אז הוא אמר ככה מיד, וזה דבר מאוד נכון, הוא אמר שמי שלא מקבל את ההלכה, ההלכה היא לא אנושית. מראה שאתה מקבל את ההלכה כמובן מאליו שלך, זה כבר הופך להיות גם הלכה אנושית. וזה בדיוק הביצה והתרנגולת. אם אתה מראש בא בעין שאתה לא מקבל את ההלכה כי אתה שרוי ברומנטיקה מערבית, ואתה לא מקבל את ההלכה כתשתית הקיום הנפשי שלך, לאדם שאדם ירא שמיים, הוא לא נתקל בניגוד בין אנושיות לבין ההלכה. כי ההלכה זאת האנושיות שלו, כך הוא חי, כך הוא... אתה יכול להגיד שזה לא אנושי לא לנסוע לים בשבת. אבל יהודי ירא שמיים, זה לא אנושי לנסוע לים בשבת. זה לא שזה לא הלכתי, זה גם לא אנושי.
זה המקום היהודי, זה לא המקום האנושי.
מה? אבל אני חושב שאצל יהודי ירא שמיים, זה גם המקום האנושי. באיזשהו מקום אני חושב שמי שחווה את זה כך, שוב, לפחות אני כך תופס את הדברים, העובדה שיש לאדם, יש לפי סיטואציות מאוד לא נוחות, אם זה אחרי לידה, בין אם זה במחלה, שהבעל לא יכול לעזור לאשתו. אז זה יוצר סוג של קושי, אבל שוב, זה הכל תלוי בשאלה עד כמה שהאיש והאישה אם באמת ההלכה היא דם התמצית שלהם, ואז כאילו זה הכללים, זה הכללים שככה העסק עובד. ואז לא מכניסים פה איזה מין רגשות אנושיים עודפים על ההתנהלות המובנת, על המובן מאליו. כמו שיש, הייתי אומר, במגרש כדורגל יש גבולות של המגרש. אתה לא משחק מחוץ למגרש, אתה משחק בתוך המגרש. המגרש של היהודי זה השולחן ערוך, זה המסגרת ההלכתית, והיא גם מעצבת את הרגשות. כלומר, הרגשות הן לא משהו אאוטסיידרי למסגרת ההלכתית. ומה שקורה, טוען הרב שגר ובצדק, שאם העולם הרגשי, עולם החיים, הוא לא יונק מההלכה, מהדפוסים היהודיים, אלא יונק מהרומנטיקה, יונק מאתוס מערבי של אהבה וכו' וכו', ואתה פתאום מכניס את ההלכות האלה לתוך עולם שהוא לא העולם הטבעי שלך, אז זה כבר ממש כמו להכניס עז. אתה באיזשהו מקום, אתה נתקל כאן באיזה קיר אטום שהוא לא נענה למערכת הרגשית שלך, כי המערכת הרגשית שלך לא נשענת או לא על הפנמת התודעה היהודית האותנטית, אלא נשענת על, על ערכים אחרים, וכאן בדיוק נוצר הניגוד. ואז יש כמה אפשר מה יקרה. או שאנשים יגידו, אני, מה לעשות, זאת ההלכה ואני נכנע להלכה, אז בחריקת שיניים הוא יכניע את עצמו וישמור על ההלכות. או שיגיד, כמו שאותו אמר אותו בחור, זה אני לא מתכוון, אל תלמד את זה בכלל, כי אני לא מתכוון לשמור אותו. זה כמובן מבחינתי דבר שהוא מחוץ לתחום בכלל. או שימצא איזה פתרון אחר שהוא יותר פשרני, הוא יגיד, אני אעשה חצי. אני אעשה ככה קצת מזה, קצת כן וקצת לא. תלוי במצב רוח. אבל כמובן שהניגוד שהרב שגר מתאר כאן, הוא באמת מפגיש אותנו בדיוק עם ההוויה של חבר'ה צעירים וצעירות היום, ודאי ככל שדובר על אותו קהל שישה שם בבית יקר. זה ברור לי לגמרי שהוא נמצא באוניברסיטה, הוא נמצא בעולם הרבה יותר חילוני, נמצא בעולם הרבה יותר מודרני, הרבה יותר פוסט-מודרני, הרבה יותר מערבי, ובוודאי שהמושגים בינו לבינה, וערכים של אהבה, ואינטימיות, והציפיות, והפנטזיות, הם ודאי יונקים את חיותם ממחוזות אחרים. ופתאום ההלכה מגלה פה כאיזה מין מחסום מאוד מנוכר, מאוד מלאכותי, מאוד לא מתחבר כאן להוויה הטבעית ולאנושיות הפשוטה, כפי שתופסים את האנושיות לאור ההלכה שזה נשען לאחרים אחרים. וכאן נוצרת אותה התנגשות. וכאן מי שההלכה איננה עולם החיים שלו, עלול לחוש זרות וקושי רב בקיומה. מכאן ההתנגדות ולמצער חוסר ההזדהות וההבנה של הפעם חשים צעירים וצעירות כלפי ההלכות האלו. לטב ולמוטב אנחנו אזרחים של כמה עולמות, ולא רק של עולם התורה. זאת עובדה, כבר אמר זה לבני מישל פוקו, אמר שאנחנו את המונח הזה אזרחים של הרבה עולמות, וזה דבר מאוד, צריך להבין את זה, אנחנו שוכנים לא רק בתורה, אנחנו שוכנים בעוד עולמות. יכול, במזרח אירופה, בעולם של פעם, היהודי היה חי בתורה, אין לו עולם אחר. יש גם היום הרבה יהודים שחיים בתורה, אין ואין לו לקדוש ברוך הוא עולמו אלא ארבע מאות שההלכה בלבד, הפוך מה שפירש את זה הרמב״ם, אבל מפרשים את זה כפשוטו ממש, יש תורה, זה, זה המגרש שלך, שם אתה נמצא, כל השאר זה רק פיתוי, זה יצרה, זה מים זדונים, זה זדונים של המבול שנמצא מסביב. אז יש גם היום תפיסות כאלה, אבל אנשים כמונו חיים במגוון של עולמות, אזרחים של הרבה עולמות, לכן גם מערכת הרגישית שלנו היא נענית לכל מיני עולמות, היא לא מאור אחד, היא נענית לכל מיני, היא גם נענית לרובד היהודי, נקרא לו הלכתי, שזה המקום הטבעי של היהודי, אבל היא גם נענית לרובד הרומנטי ולרובד האחר, ועולה לעוד כמה רבדים, ואז בעצם ההתנגשות הרגשית הופכת להיות כאן כמעט בלתי נסבלת. אנו מאורים בסביבה ושותפים לאורחות חיים שלא פעם רחוקים מרחק רב ממאלו של היהדות. מציאות שהינה המקור לקונפליקטים רבים ולעיתים אף לתקיעות ואכזבות לא פשוטים. רק אני מבקש שלא תצפו, ואני מתכוון לרווקים שבינינו, שכשאסיים את דברי תמצאו את התשובה ותוכלו ללכת הביתה ולחליט שמתחתנים. בכוונתי לגעת ממש הקצה המזלג בנקודה או שתיים מתוך הנושא הגורלי הזה. אז כולם באמת הם השתכנעו, הם לא הולכו הביתה ולחליט שמתחתנים, וחלק גדול עד היום רווקים, למרות שקרבו 5 שנים מאז הדרשה הזאת. וחלקם הצטלמו לסרט סרוגים. זה הכניסה לדיבורים, ואתם יכולים לחוש כבר עכשיו מאיזה כאב עמוק רב שגם מדבר. באמת כאב שרואים אנשים צעירים וצעירות, וגם אני פוגש אותם הרבה. וזה באמת כאב, זה כאב שאני אומר מולו כמעט חסר אונים. אני משתדל להשקיע ולדבר פה, הוא עושה שם, מנסה איכשהו ליצור כל מיני, ואני עושה זה בכישלון די מרשים. ומה שאני יכול לפעמים לתרום איזו שיחה טובה, לתת דיבור להבנת הכאב זה גם משהו. כשמישהו יודע, הוא יצא עם הרגשה טובה. אל תזלזול בהרגשה טובה. לא לזלזל בזה. הרגשה טובה זה גם משהו. גם אם אתה אי אפשר לפתור את הבעיות, אבל אפשר לפחות לתת איזושהי תחושה נוחה. שיהיה לך טיפה יותר טוב אחרי. מה זה רע? לא נכון שאת הבעיות לא פתרנו. אבל לפחות להיות קצת יותר טוב, אתה מרגיש, זה גם מאוד. זה גם שווה משהו. אם גם זה יפתור משהו, זה עוד יותר טוב. אבל זה כבר לא כל כך תלוי, זה לא תלוי במשוחחים. כלומר, יש מערכת שלמה של מרכיבים שהם שעומדים מחוץ לשיחה הזו, שהם בסופו של חברו נקבעו מה יהיה ה-understatement, מה יהיה בשורה התחתונה. אבל הרב שגר מתוך הכאב שלו, באמת כאן הוא דיבר ממש כאדם מרגיש מאוד, אנושי מאוד. הוא דיבר פשוט מהכאב הפשוט. הוא עומד חסר אונים, אולם מלא. יש אנשים שכבר כמיני 30 או 30 פלוס, חלק גדול מהם. ואתה רואה שהם כולם רוצים להתחתן. אתה רואה שכולם תקועים. ואתה מנסה איך שהוא אומר להם, תקשיבו, אני יכול לתת לכם איזו הנהרה, שתבינו לפחות למה אתם תקועים. אז יש את החלק הראשון שסתם עצם הקשבה לכאב. יש את החלק השני שנותן איזו הנהרה, אנחנו אזרחים של הרבה עולמות. זאת אמירה נורא חשובה. תבינו, אנחנו, זה כאילו, אני אעשה לך איזה מין מראה, ובואו תסתכלו במראה, איפה אנחנו כולנו נמצאים. הלאה? מה עומד מאחורי שלושת השאלות הללו? שאלת הטבעת ושאלת השוויון. מהו אפני, אומרת הקלה. אך הרצון לשוויון עומד גם בבסיס השאלה הנוספת, זו שתכנון המשפחה. האישה רוצה גם היא בלימודים, בקריירה, בימוש עצמי. שלא כמו בעולם המסורתי, איננה רואה את יהודה רק בגידול הילדים ובטיפוח המשפחה. אך ההלכה רואה את הפריון, את הילדים, כמטרת המשפחה וככוונת יחסי האישות. הבעיה איננה רק הבעיה של שינוי אורחות חיים והקושי בגידול ילדים ובו זמנית בהמשך לימודים רכישה בקצת פיתוח קריירה, עול כבד כמובן, אלא וכאן ניגוד נוסף חריף לפחות מהראשון, הניגוד בין אינטימיות למשפחתיות. אז תבינו, זאת הבחנה נורא חשובה. אישה יכולה גם לעבוד, גם להביא ילדים לעולם וגם לגדל אותה וגם לעשות קריירה, יש נשים שעושות את זה. אז מה? אז זה קשה, אבל עוד לא בזה. אבל מה שהרב שגר טוען, שלא כאן נמצא הקושי האמיתי. הקושי לא נמצא בשאלות הפיזיות, או בהתנגשות, כאילו, אז לוקחים עוד עוזרת, הבעל יעזור, לא יודע, כל מיני דברים שאפשר לחלק נטל, באופן שאפשר גם לגדל ילדים, וגם לעשות קריירה, ולהביא פרסה, עוד פרסה הביתה וכו' וכו'. הניגוד טוען הרב שגר במקום אחר לגמרי, שהוא הניגוד הרבה יותר בעייתי, וזה הניגוד שבין אינטימיות למשפחתיות. כלומר, הרבה פעמים, האתוס היהודי לא מדבר על אינטימיות. הוא יותר נכון, הזוגיות היא מתעצמת לפי ככל שהמשפחה גדלה במחיית מספר הילדים שלה. זאת אומרת, ובזה הוא הזכיר הרבה פעמים את איזה מין, איזה תלמיד של לקן מהפוסט-מודרניסטים, שהוא, אני לא ככה להזכיר אותו, הוא קצת אנטישמי, אבל הוא איש חכם, וסלבוי ז'יז'ק, שאמר ש... שהוא יצטט אותו, הרב שגר, שהוא... שיש זוגיות שבו מסתכלים אחד לשני. ויש זוגיות ששניים מסתכלים ביחד לנקודה שלישית. והוא ניסה לדבר, נדמה לי זה יפה גם בהמשך כאן, ש... ואגב, אני חושב שהדבר הזה הוא, הוא נורא נכון בכלל ביחסים לבני אדם. הרבה פעמים הישיבה, יש לך שאלה ככה סתם שתשתעשע אתכם. אם שני בני זוג רוצים לצאת לשעתיים בילוי, מה הדבר המועדף? שישבו בית קפה, כיסא מול כיסא, יסתכלו אחד לשני בעיניים, או עדיף שישבו ביחד באיזו הצגה, שני מסתכלו על הבמה. מה ייצור יותר רגש ביניהם? תחשבו רגע. יושבים אחד ליד השני, מסתכלים לשם, שמסתכלים ככה אחד לשני.
תלוי.
מה תלוי?
תלוי מה עובר ביניהם, שמסתכלים אחד לשני, תלוי מה הם רואים.
מה אתה מרגיש?
שאיפה הייתי רוצה להיות?
איפה אתה? לא איפה היית רוצה להיות? תקח איזו סיטואציה שאתה ליצר חבר שלך. זה לא דווקא עם בחורה, זה באופן כללי יותר, שיחסים בני אדם. שישים יחד ו... נגיד, שחברו אותה בסוגיה, זה נורא יפה. שניהם לא מסתכלים אחד על השני, מסתכלים על הגמרא, מסתכלים על הספר, מסתכלים על הדף. מה האנרגיות הצדדיות שהולכות בין האנשים כשלא מסתכלים אחד על השני, אלא דווקא מסתכלים על הדף? מה מתרחש אז ברגע הזה? מה מתרחש שעוצרים ומסתכלים אחד על השני?
אני חושב, אני מכיר את התשובה של ז'יז'ק. שהתשובה של ז'יז'ק היא נכונה כאשר יש אנרגיה שהיא גם פועלת בערוץ הישיר. כאשר אין אנרגיה שפועלת בערוץ הישיר, אז הקשר של החברותה הוא חמרי בבום. ישבתי 4 שנים וכנסו לידי אנשים, לא ידעתי מתחלף, אבל אני ישבתי ולמדתי. אז כאילו...
כן,
אני שואלים
מאוחרים יותר.
רגע, יציג, יש משפט של...
זה בשביל שהמבט לנקודה שלישית תהיה חזק יותר, חייבים את הקשר האינטימי, שהוא מכונן את זה.
אתה בטוח?
לדעתי כן.
כי זה פשט מוזר ומשעשע בפסוק בפסוק בראשית. שאברהם אמר, אתה ידעתי כי הנה אישה יפת מראה. זה פסוק שנורא נוגע בליבי. אתה ידעתי, נוסע לך 4 שנים. פתאום, גילה אותה. אתה ידעתי, וואלה, אתה ידעתי. מה זה אתה ידעתי? הכוונה, אני חושב שזה היה לו ככה, הוא באמת שחי במושגים של התורה, אנשים לא יש שם איזה, לא יש שם איזה פעמיים קפה, וישים ככה בערב, קורסאות, אחד מול השני, שאתם ביחד קפה, אני לא חושב שזה היה אופוזיציה, אלא יש חיים, ובחיים הזה מתנהלים ביחד, והזוגיות מתעצמת מזה שלא יושבים דווקא באופן ממוקד אחד מול השני, ופתאום, אחרי שנים, כשאדם באמת נמצא בסביבה, ופתאום אפילו לא שם לב, אפילו לא מודע, יש משהו לא מודע במערכת היחסים שנבנית מסביבה, הרבה פעמים זה קורה שאתה, מישהו פתאום נפטר. אתה אפילו אין לך הרבה, אבל לא אין לך איזה עניין איתו. פתאום שהוא לא כאן, פתאום אתה נבהל. כאילו משהו מהדבר הכי בסיסי שלך נעלם פתאום. ודווקא בגלל שלא היית מודע לזה, ולא היית ממוקד מטרה, דווקא זה מה שפתאום מעצים לך את הפער של החלל של הנוצר שמסתלק. עכשיו, זה נכון, והרבה פעמים אנחנו יותר מדי מודעים לעצמנו, יותר מדי מחפשים אופן ממוקד ומודע, עשו את זה זום כזה אחד על השני. דווקא הזום הזה אחד על השני, לא בטוח שהוא כל כך מעצים את הזוגיות. אולי אפילו קצת מסנבר אותה, קצת מחליש אותה. דווקא שאמר מה, אתה ידעתי, פתאום, איך אמרנו, מה מילת הקוד שלנו?
וואלה.
וואלה, כאילו, זה מילת הקוד. ופתאום גילה אותה, אתה ידעתי כי אישה יפת מראה. זה עבר נורא יפה. ואני חושב שהרבה פעמים, לפחות הכיוון יכול להוביל שגם היחס לילדים, היחס בניגוד שמוצג בין משפחתיות לבין אינטימיות, הוא הרב שגר יביא את זה בהמשך, הוא, זה מין הרבה פעמים טעות אופטית. כי אתה אומר, אינטימיות זה אני ואת, ככה מין באופן מוכר, נוסעים להודו, מרבים בדרך, נוסעים על אופנוע, ואחר כך ויש כל מיני גם מתחים ועצבנויות וכל מיני כאלה דברים. וחושבים שבדבר הזה, הנה, זה יעשה עכשיו את ה... אתה מלא זוגים, יבוא זוג אחר, יגיד, לא, זה אמרתי עוד ראש, תן לי עוד 5 שנים סלוד, עוד 20 שנים סלוד, בלי זמן. כרגע אנחנו נהיה בבית, נחסה את היום-יום, נתקן חביתה, נראה סרט ביחד, נלך לטייל ברחוב, נפגוש חבר'ה, נפגוש חברים, נצא לבקר אנשים, כיפה, כמה... אז לא ברור לי לגמרי שהאינטימיות של הזוג השני תהיה פחותה באיכותה ועוצמתה, והייתי אומר של הזוג הראשון שהלך על הפנטזיה עד הסוף, וכמובן ירח דבש, הרבה פעמים זה יותר עוקץ דבש, וכולי וכולי, לפעמים דווקא ויתור על הפנטזיה הזו, לטובת איזושהי הצנעה שיסתכל על הדבר השלישי, ואפשר שהדבר השלישי יחסים גם הילדים. לפעמים הזוגיות עצמה, יש באמת ניגוד מסוים בין אינטימיות לבין, כי ילדים זה לוקח תשומת הלב, לוקח את האנרגיה למקום אחר. אבל הרבה פעמים בני זוג מפוכחים, אני חושב שדווקא העיסוק בילדים והדיון לילדים, שוב, מסתכלים שניים אל הילד, ומביאים אותו יחד לעולם, הם גם מסתכלים עליו ביחד, דווקא תשומת הלב הזו, כי היא הנקודה השלישית, שמאפשרת לזוגיות עצמה לקבל העצמה שבלי זה לא יקרה, אם רק ישבו בינה לבין עצמם.
למה
אינטימיות
זה
פנטזיה?
למה כאילו אתה
משאר משאר
להצליח את המקום
של אחד עם השני? אני אסביר את עצמי, אני אגיד מה אני מתכוון. אני אגיד שבאתוס היהודי המסורתי אין מקום לאינטימיות במובן המודרני, במובן הזה. זה לא העניין. הזוגית לא לבנתה מדייטים של שתיית קפה. לא שם, לא ככה לבנה.
כל העבר, שלא רשום.
כן, כן, נכון, אני מסכים לגמרי. הצוות ער לזה שאנחנו היום אזרחים של עולמות חדשים, בין השאר של עולם... עכשיו, האינטימיות הזאת שהיא חלק מאיתנו, ואנחנו לא נבטא עליה בשמון שבעולם, כי ככה אנחנו חיים, היא צריכה להתמודד מול תביעה של המסורת, שמדבר להקים משפחה ולהביא ילדים, ואנחנו סורחים שזה לאט לאט לפוגג את כל האפשרות להיות... אומר הזוג הצל לעצמו, עזוב אותי מכל זה. תן לי, לא רוצה ילדים, לא רוצה אורחים. תן לי להיות עם אשתי, תן לי להיות עם אישי. ותן לנו לחיות החיים שלנו, מה אתה עכשיו אחרי זה כל מיני עיזים הביתה? תן לנו את הלבד שלנו. מה, זה אמירה נורא לגיטימית, נורא מובנת. ולא הייתי בקלות דוחה אותה, היא באמת יש בה... אז מצד שני, אני כן שואל את השאלה, ועל לגבי מה שאמרתי הרגע, האם באמת זה ברור שעצם הפנטזיה הזו של אותה אינטימיות מהסוג שתיארתי כאן, שיסתכל אחד אל השני, ואם נעצים את זה, נקצים את זה לשנה, שנתיים, שלוש, ארבע, האם באמת זוג כזה שזה ביחד שלו, הוא באמת יותר באינטימיות ויותר, בקשר יותר חזק, יש בני זוג שהם תמיד נמצאים באיזשהו הקשר של נקודה שפועלים יחד, שהם פעם אומרים, כובשים ג'בלות ביחד, או שהם עושים כל מיני, משותפים לכל מיני דברים שהם ביחד, אבל אחד... ליד השני, עם הפנים קדימה למקום השלישי, אני חושב, בתחושתי, שזה לא שאלה של או-או. אי אפשר לוותר גם על החלק הפשוט. שאלה של המינון. זאת שאלת המינון, באמת. ואני חושב שגם, אבל העניין הוא שהיום המינון מוקצן לכיוון האחר. היום המינון מוקצן שרק הפנים מול פנים, זה בעצם הסיפור המוכר. לא מכירים ולא מפנימים גם את האופציה שהיא הרבה יותר מפנות מקרבת אותנו הרבה יותר לאופציה היהודית של הילדים, של המשפחה, של הבית, שזה כבר כאילו המשימה של הזוג שהם בונים בית. והבית הופך את הנקודה השלישית של ז'יז'יק בהקשרים האלה, זה קצת משחרר את הלחץ, קצת משחרר את הניגוד שרב שגן תרקה ותכף הוא ידבר.
זה בעצם,
זה פסוק,
זאת אומרת, העיקר, המרכז היה,
אני חושב שזה ככה זה, לא היה, האינטימיות המודרנית היא לא...
רק לקראת מצרים פתאום להסתכל לו בעיניים.
פתאום זה קרה פתאום, אחרי אבי מלך, פתאום אתה ידעתי, כי יש איפה את מראה, פתאום היה איזה אינסידנט כזה, פתאום, וואלה, כאילו, גילה אותה פתאום, זה נורא מרגש.
אין ששגע לפני זה אומר, מודע שאת אישה יפה, תגיד שאת אחותי. הוא כן מודע לזה, אבל הנושא שם גבל.
זה אבל היה משהו פחות אישי, הוא עושה חשבון פשוט, מפוקח, שיש לו עסק עם החבר'ה האלה שם, הוא יודע בדיוק מה העסק, אז לא הייתה לו ברירה, הייתה בסכנת חיים, כבר הרבה הפרשנים כבר עמלו לראות מה, איך אברהם הרשה לעצמו דבר כזה ומשהו כזה, אבל זה לא עכשיו הנושא הפרשני שעומד כאן לדיון, דווקא הפסוק שהוא פתאום גילה כאן. אתה ידעתי, מה עד עכשיו? לא ידעת? מה זה אתה ידעתי?
עד עכשיו זה לא נגע בו.
מה? זה לא נגע בו, גם לא היה, כלומר זה סוג של מבט שפתאום קרה.
כי עושה את התרגיל הזה הרי קודם עם פרו. נכון, זה אותו תרגיל, שתגיד שהיא אחותו.
לא, זה פרו.
יש את פרו ויש את אבי מלך.
זה פרו.
אז זה פרו?
אתה ידעתי זה פרו?
הנה ידעתי זה עם פרו.
אתה ידעתי אבל זה אבי מלך.
זה בסדר של פעם אחת.
אתה ידעת?
אני יודע שזה קורא לי הנן, הנן.
מה זה בעצם השני? כבר מה זה? לא, למה אתם שואלים זה? אתם רוצים לראות פרו במלך?
טוב.
הם לא החבר'ה הכי נחמדים בעולם, אתם יודעים את זה? לא משנה, בוא נמשיך על, אני... אתה תחפש בקטע ונוכל להמשיך.
אבל יש לי שאלה אחרת.
כן, כן.
ראיתי שתקפת את... לא יודע אם תקפת, אבל לא היית נוחה דעתך למה שהרב וינר כתב.
כן?
שהרב וינר כתב, זה בהקדמה לספר הראשון. שהחברות העליונה היא התאחדות לצורך בנייה משותפת. מה, יש הבדל בין
זה? ודאי, זה כמעט הפוך. כשהוא כתב את זה, הוא כתב את זה כאמירה אידיאולוגית. ואני חושב שהאידיאולוגיה כאן יורסת כל אפשרות לזוגיות. אידיאולוגיה זה ניכור, זה דגל. אני צריך לבנות, להביא, להתאחד באיזה קרבן, באיזה ג'אבל מרוחק, וככה בונים זוגיות. זה מיני ממש לא בא בחשבון. אידיאולוגיה תמיד היא דגל, היא נוקשות, היא ניכור. אני מדבר בדיוק על תנועה מאוד רגישה, מאוד... אני חושב שה... גם השפה הזאת היא שפה זרה לי. אנחנו לא הולכים כאן לעשות משימות משותפות. זה לא הזמן לנו משימות. זה משימה... וואלה. ברור?
כן.
אם
אני מרכז
לזוגיות,
אנחנו מנסים לבנות
ככה,
מה זה?
לפי הפסוק
שהבאנו אברהם אבינו,
אתה אומר,
העיקר של הזוגיות
צריך להיות ככה,
כי עמידה האחד לזוגיות
מסתכלות קדימה, אז
איפה... אני לא, אתה מנסח את זה בצורה קצת קיצונית, זה לא העיקר צריך להיות, אני בכלל לא יודע מה שצריך להיות. אני חושב מה קורה, לא מה צריך להיות, לא צריך להיות שום דבר. שאלה מה קורה?
קורה זה מה, לאן שאתה תעבור?
לא, לא מדויק, אנחנו לא מודעים, המטרה שהיא להביא את עצמנו למודעות, לא להחטיף פה דרך, שצריך ככה או צריך ככה, אני לא צריך שום דבר. צריך להיות מפוקח ולהיות ערני לאופן שבו לבנות הרגשות אחד כלפי השני. ואני אומר, זה מופיע באמת בשתי צורות של כל אחד שתי יתרונות שלו, גם למבט אחד אל השני, אבל גם למבט המשותף של השני לנקודה השלישית, יש לכל דבר את היתרון שלו ואת הרוח שלו, וזה מה שלי להצביע, להצביע כלומר על לפתוח את האופציה הזו, שהיא לא מוכרת. בדרך כלל אנשים מאוד רוצים, מקרובים, רוצים את היתים ורוצים ממש, וזה משהו צפוף, מאוד אני ואת, וזהו, לסגור דלתות, להגיד חנות, לזכור איזה אופנוע בהודו, והוא בא לציון גואל. ואני אומר לעצמי, בסדר, הבנתי, בסדר, נחמד, בסדר. אבל בוא נחשב עוד כמה דברים, שלא בטוח שהעצמת קשר ואנשים שלא הכירו, ועכשיו אם אני בראשונה פגשים לזה, לא בטוח שהדרך הזאת היא תוביל למשהו בהכרח טוב אם זה יוקצן, וכשבאותו זמן גם אפשר ללכת לפתוח את הלב באמצעים אחרים, קצת לפוגג דווקא את הנוקשות של אחד עם השני, שהרבה פעמים זה מתהפך להיות קצת... מעיק וקצת אובר וכו' וכו', ואז דווקא קצת ענווה וקצת השפלות רוח להיות בין אנשים אחרים ויש הכל לפעול למען משהו אחר, לא, שוב, לא כאידיאולוגיה. אני אומר לך, שמע, חבר'ה, אתם צעירים, אתם צריכים להיות רתומים למשימות, יש לכבוש את ארץ ישראל, אני צריך להקים, בסדר, הבנתם, אז אם הולכים לשם, תעזבו, אני לא שם. זה רחוק ממני, מרחק גדול. אבל אם מדובר על איזושהי עצה רכה, עצה של זוג, פשוט להעמיק אותם דווקא בצורה, אפילו, זה יהיה... אני דיברתי כאן לשם, אני אסכם את העניין, עניין פיזי לגמרי, איך אתה יושב? אתה יושב ככה, אתה יושב ככה. זאת השאלה. לא יהיה אידיאולוגי, יהיה פיזיולוגי. נלך הלאה. אביא דוגמה מחג פסח שעבר עלינו בשבוע שעבר. החגים היהודיים אינם חגים משפחתיים, לא רומנטיים. לא התבודדו בחיק הטבע, אף לא היא רחבה של בית מלון, אלא המולה משפחתית, הדודים, בני דודים, הם ונשאתם ולכדי וכל אשר להם. ומה יעשה הזוג הצעיר החושק להתבודד לבדו בין הקרמים ולראות בשושנים? נו, מה הוא יעשה אז?
אני יכולה להגיד לך שאני חושבת על מה שאתה אומר, אני חושבת על גידול ילדים, אבל מה היה החלק הכי טוב, זאת אומרת של הגידול המשותף, זה בלילה כשהולכים לישון ומדברים על זה, זאת אומרת, הולכים לראות הצגה, אבל אחר כך את רוצה לדבר על...
ברור לגמרי, ברור, אני לא אמרתי משהו נגד האינטימיות המודרנית.
לא, אבל החלק היותר טוב זה לא להסתכל על הדבר השלישי ואחר כך לראות איפה שזה תופסת בין הזוג.
אני מסכים לגמרי, גם לזה יש מודעות וכל זה. בסדר, אני לא חולק על זה בכלל. אני אומר גם לידידיה, אני לא מדבר נגד ה... אנחנו אזרחים של הרבה עולמות, אנחנו חיים, אנחנו גם שם. אני רק פתחתי כאן עוד איזה ערוץ שלא להיות באופן מוקצן בצד הכל. ומה יהיה כשלנו עצמנו יש הרבה ילדים? התורה הוראה בריבוי ילדים ברכה, אשתך כיף הפריה ותביתך בניך כשתי זה מסלול שולחניך. אם איננו חפצים בברכה זו, האם מחירה אינו האינטימיות ולא רק בבני הזוג, אולי גם הילדים? גם ילדים עסוקים לאינטימיות עם אבא שלהם או עם אמא שלהם. הם לא עסוקים לאיזה סכנ"שים רציניים שאפשר יהיה למצוא זמן, ובעיקר זמן נפשי. ואם הכל יש רק המולה ובאים והולכים וכביסות וחיתולים ומצאים ובאים וטלפונים ומיילים וזה, נו ומה יקרה? יש הרבה ילדים עבודים בתוך בית. הרבה ילדים עבודים בתוך הבית, הם עבודים שם. כי אין שם מקום שבו אתה נעצר ואתה מקשיב ואתה שומע, יש איזה משהו שקורה שם, אין, יש איזה מין אקשן כזה, הכל שם בתנועה, הכל ככה באיזהו, והחיים המודרניים מאוד משמשים את הדעת, שהבית כולו ביזי, זה המילה, ביזי, כל הזמן ביזי, כל הזמן זה מין רוח תזזית שאתה לא... הבית עצמו כבר נהיה משרד וכל הזמן, פעם לא היה טלפון, אחר כך היה טלפון. היום, מה זה טלפון? יש עוד שלושה קווים לפחות. וזה חוץ מהפלאפון וחוץ מהר כך הסקייפ וחוץ מהמיילים ועוד כאלה וכאלה, לא אמרתי עדיין את הכל. וכמובן שגם לילדים, כל אחד יש את הפלאפון אחד לפחות, ואז אתה הולך ללכת לבית עם חמישה ילדים, עם שבעה פלאפונים ושלושה קווים של בזק, וכולי וכולי, אתה מבין, אז איפה יש כאן מקום עוד לפגוש? איפה יש מקום לאיזשהו דיבור, לאיזשהו... סתם להתפוסד, לחוצה, קוס קפה, מה נשמע, מה העניינים? סתם, ברמה הכי פשוטה. אחת התענוגות שלי בעולם הזה, זה לעשות את זה. ממש. ואז אין ברירה, החיים עצמם מזמנים רק רעש, ממש מדינת הגמדים רעש מאומה. זה ממש מדינת גמדים, שיש רק רעש מאומה. אין פה, אין מקום, אין מרחב, אי אפשר להתייחד. ואתה שומע, מדובר גם בבני זוג, מדובר סתם בבני אדם, למצוא את הרגעים שאפשר, לא צריך הרבה רגעים, אבל צריכים להיות נוכחים כדי שיקרה שם משהו. ואז אני רב שגר, אבל במולה הברש הזה משהו מאוד יהודי. אני לא... אני שומע את המשפט הזה, תסבירו לי אותו.
אתה נראה סתומה.
אני לא... אני לא ראיתי המולה שיש בה, אני לא יודע, אני מבין מה שהוא אומר. יש משהו במשפחתיות, הרבה פעמים אתה בא לשכונה חילונית, אתה רואה שם את הניכור, אתה רואה שם את הילד וכלב, אתה רואה שם את האווירה כל כך כל כך זרה, כל כך, יש שם שקט מפחיד. אני יודע שאני הייתי פעמיים בשבת ברמת אביב, שבן שלי גר, ואין דבר ככה שהיה קצת מתרשם מהסיבה. זה ממש נורא, מה שנורא זה השקט. יש לי שקט כזה, לא קורה שם כלום, כאילו, זה שקט כזה, זה הכל... אין שם, מי שגר שם השפולה יודע את האווירה הזאת.
אינטימיות
מוגברת, מובילה לבד. זה בידוד כזו, מאוד... זה גם לא אינטימיות, זה לא אינטימיות. זה משהו שהוא... אין שם אינטימיות, יש שם איזה זרות, יש שם משהו מאוד מנוכר.
ואני חושב שזה מוביל אינטימיות
מוגברת,
אם
יצאת
בחוץ,
בסוף
זה נהיה לבד.
זהו, זה בדיוק נקודה, ידידי אומר זה מאוד יפה, יש כאן חלק בין לבד לבין בודד. הבדידות היא יתרון, יושב הדד בידום, להיות עם עצמו, אדם שנמצא, אתה כל אחד צריך את המרחב, את החלל הזה שהוא נמצא עם עצמו ומתבודד עם עצמו. אבל יש גם להיות לבד, זה לא טוב להיות אדם לבדו, שזה בעצם ניכור חברתי, שזה שהוא הכל זר, אתה מרגיש את הזרות, הבדידות, כמו אצל רב נחמן, ההתבודדות היא יותר, אתה יותר עם עצמך, אתה יותר אינטימי עם עצמך. הלבד, אתה יותר זר לעצמך, כי אתה קולט את הזרות של הסביבה אליך. לכן אתה הופכים בין לבד לבין בודד, בהקשרים האלה. והמולה והרש הזה משהו מאוד יהודי, אני חושב שאני מפרש את זה במובנים האלה. זאת אומרת, יש בה... אנחנו, דווקא על רקע החברה החילונית ואורחות החיים החילוניים, אני יכול להבין שאני נכנסתי לבית בעולם שאני חי בו, אז יש באמת אנשים עם משפחות גדולות ורובות ילדים וכו' וכו', תמיד יש את הבעל השם משתביל איזה שרש, רעש המולה, ויש משהו מאוד חי ברעש הזה, והרב שגר אומר זה רעש יהודי, תלמדו מושג חדש, רעש יהודי. יש גם דבר כזה. היידיש נויז. איך אומרים רעש ביידיש? אני לא יודע אחרי זה. אז זה הרעש היהודי, אבל זוגות צעירים באמת מפריע להם. הם באמת רוצים, היום עדיפים כל השבת עם כל המשפחה, בליל הסדר עם המון לדעת, כולם, ונמאס להם מכל ההמוניות. היו רוצים ללכת שם לאיזשהו מקום בג'בלאות, ולהיות עם עצמם. מה לגבי הכנסת אורחים? שאלה שנשאר מפעם לפעם מזוגות צעירים שאתה התחתנו. להזמין אורחים לליל שבת, או להתבודד ביחד בשקט השבתי הביתי? והדבר האחרון, שאלת האינטימיות נוגעת גם להרחקות. אך כאן נופיע גורם נוסף היצר המיני, יצר העריות וחזל. או אם תרצו ארוס. סתם יצר רע בפי חזל, הנה היצר המיני. ולא עוד, אלא שאף ניסו לחסלו בסיפור הידוע על שכנסת הגדולה. וזה נמצא ביום הסמכתת. כאן נדבר במקום הסלדרי, לא משנה. הם לא פיקפקו בחיוניותו. בואו נחזיר טובה לאבותינו. שאם מלא אין לא חטאו, אנו לא באנו לעולם, כבר יש לקיש. ולא עוד אלא שאת השם, כך לדבר חוג, יש לעוד בשני יצריך, היצר טוב ויצר רע. יסתיים שהשכנסת הגדולה לחסל את היצר, יסתיים בכישלום. אמרי, ככה בגמרא ביומה, הועיל ועת רצון הוא ליבה ירח מהיצר דעבירה, והם ישו לעקור את העבודה זרה כדי שלא יחזרו הכשלים של בית ראשון, זה היה בבית שני, לקבל בבניית בית שני, אז באמת יצא כמין גורה דנוריה, איזה אריה של אש בבית קודש הקודשים, והתברר שהיצר של העבודה זרה עבר מן העולם. ואז אמרו, כיוון שזה עת רצון שהתפילות שלנו נשמעות, שאנחנו יכולים עכשיו לבטל, לעשות איזה כינוס, כמו איזה כאילו כינוס של גירוש שדים, אז כינוס של גירוש יצרים. את העבודה זרה כבר חיסלנו עכשיו נגרש גם את היצר המיני. באו רחמי עם שר בידיו, כן, היצר המיני עם שר בידיהם, חבשו התלת היום, איזה מוצק בצורה מאוד ציורית, כאילו נתנו להם את היצר המיני, כאילו כמשהו, איזה חפץ ששם אותו ביד, חבשו אותו שלושה ימים, יבאו ביאת הבת יומה לחולה, חיפשו בכל ארץ ישראל ביצה לחולה, ולא אשכחו, כבר, זה מאוד יפה, חיפשו ביצה ולא מצאו. אמרו, איך הנה אביד, מה נעשה? ניבאי פלגה, אם נבקש חצי, שלפחות במקום עבירה לא יהיה יצר רע. פלגה מרקיעה לא יאבי, השאר לא נותנים, או הכל או כלום. כחלינו לעיני, אהלני בידי לא איגרי כניש בקרובתי, כלומר הצליחו בדבר אחד, שעכשיו לא יהיה יצר מין לקרובים, רק לאנשים זרים. עכשיו אומר הרב שגר ככה, חכמים עמדו על המוצר החיובי של היצר בגנות הביצה המשמשת לתרופה, כפי הנראה הויטליות היצרית הינה תרופה לחושתו של החולה. זה עולם מאוד חולה, כשאין שם יצריות. היצר עצמו הוא המרפא, הוא הסם החיים, הוא החיוניות. אולי לחושה בכלל. אבל מדוע שווה לא מעניקים חצי? מסתבר שהתפקיד של הפשרה שבהפרדת הטוב מהרע מוטל על האדם. טוטליות שמימית אינה סובל פשרות. מהשמיים הכל טוטלי, או הכל או כלום. אבל האדם יודע כבר לשלוט. הוא יכול לומר שהוא יכול לסלק את הרע להתגרות מקרובות משפחה, או מקרובי משפחה תולמת יצא מסתכלים, אבל עדיין להשאיר את היצר המיני בקשר של בינו לבינו. איך התמודדו חכמים עם האיום בסקפה הרב שגר את הפסקה הזו? הכיר בחיוניותו. כלומר, לא באו ואמרו יצרה או יצרה שצריך לסלק אותה, להפך. הוא חיוני, הוא שם החיים, בלי היצר הזה האדם הוא חולה. אלא שבכל אופן יש לרתום אותו למצווה. מצוות פריה ורבייה או מצוות העונה. ומצוות אלו ימצא את צדוקו. ואין ניגוד עמוק בתפיסה זו לתפיסה הרומנטית הרווחת שאנו נתונים להשפטה ולתעמולתה המסיבית. אנו שבויים בתפיסות רומנטיות של ארוס, ועצם גיוס הארוס והצדקתו הבלבדית במצווה מעוררת התנגדות אצל זוגות שונים. יש שכן ניגוד בין תכנון יהודה ושיעור ויצא מניעה לדבר חמוד. תבינו, זה נקודה נורא 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 עמוקה ונורא נורא כאובה. היום אנשים, אני לא צריך להיות צעירים, אני אומר גם על עצמי, שיהיה ברור, אני לא רואה את עצמי כאחד הצעירים מבחינות האלה. אני חושב שעצם התפיסה שבעצם היצר המיני הוא מגויס, יצר מגויס, אין התלגשות יותר חריפה מהאופן שבו אנחנו תופסים את היצר. יצר מגויס, יצר בטבעו שייך לכוחות התוהו, שייך לעולם של האנרכיה. האנרכיה אף פעם היא לא ממוקדת מטרה. האנרכיה עניינה לפרק, עניין לא לבנות. ולנסות ליצור את האנרכיה, את כוחות הכאוס, המיניים, ולרתום אותם באופן מגויס לטובת המצווה, מצוות עונה, מצוות הבאת ילדים, יאו ויה, הדבר הזה אין סותר ממנו. וזה אולי אחד ממוקדי התקשות החריפים ביותר בין המסורת היהודית לבין המציאות העולם האחר, שהוא העולם המערבי, העולם של האתוס המודרני, או אתוס של אהבה, או פנטזיה של אהבה, איך שנקרא לה. כאן זה מתנגש הרבה יותר מאשר הניגוד באינטימיות המשפחתית שהצגנו קודם. דווקא הנושא הזה הוא באמת מאוד... זה גם מסביר לי מאוד, היום החבר'ה, יש, וזה נסיים פה את הלימוד היום, אמרתו לא עשינו שום דבר היום בעצם, נכון? כן, שלא עשינו כלום. זה סיכון טוב בשביל, אם לא עשינו כלום, זה היה בסדר. אם עשינו משהו, זה כנראה דבר ממוקד מטרה, הכל היה בסדר. כשלא מספיק כלום, אז הכל בסדר. עכשיו, חוויה. לפני חצי שנה, הלכתי במוצאי שבת עם אשתי ליד נחלת שבעה, ויצאנו באיזשהו אירוע, ושם זה היה 11 בלילה, משהו כזה, ושם יש רחוב של הפאבים. ושם יש היה רעש, מהומה, בפירות ומה לא, כולם דוסים שם. כולם דוסים, ממש, נושאים כיסוי ראש. כולם דוסים שם, בתוך האתר, ענן הקטורת עולה שם מהנרגילות, והבירה נשפכת שם וכולי וכולי, והסתכלתי ככה, בהתחלה התחלתי לצחוק, זה פשוט שעשע אותי, ככה לראות צירופים חדשים, זה משהו שנראה לי הזוי לגמרי. בצד שני אני מבין איך המצוקה אצל אנשים דתיים, זה יחד רוצים לתת ביטוי לאנרגיות הפראיות, לאנרגיות של הכאוס. בצד שני, אבל לא רואים את זה מבחוץ כמה הדבר הזה נראה סוריאליסטי, זה פשוט נראה מאוד מוזר. אם אתה החלטה שאתה לא יונק מן התורה, אתה מתרחק מכל העולם הזה כדי ללכת לעולם שיש לו הנחות אחרות, אוקיי, אני מבין אותך, אתה בעולם אחר. אבל מדובר פה אנשים שחשו כיפה גדולה, ואנשים שכיסו את ראשם, חלק מהאנשים יושבים שם, ורעש, והמוזיקה כזאת, טרנס כזה, והכל, ונרגילה, ושתייה, וממש כאחד הפעמים בנחלת שבעה. ושאלתי את עצמי, מה הולך פה? מה? כאילו... מה זה צריך להיות? מה קורה כאן? לא מבין מה הולך פה, לא מאיזה עין ביקורתית. אני בכלל לא ביקורתית, אני חושב ש... מה זה צריך להיות? מה הקטע פה? והדברים האלה מאוד מסבירים לי את ה... אני מאוד מבין את זה, יש צורך שדווקא הדתיים הראשונים שקובלים אותם, שהכל נרתם, הכל מודע, יש כל ספרי הדרכה, והכל, אתה נמצא בתוך איזה ליין כזה של עולם התיקון. ומה לעשות שיש היצר המיני, כל הווייתו של היצר המיני הוא מהמקום של הכאוס, הוא מהמקום של ההשגות האינסופיות, המקום של הכתר, המקום של למעלה מן הכתר, ששם זה המקום שאין בו, לא שולט בו התיקון, לא שולט בו התודעה והסופר אגו וכו' וכו'. ודווקא במקום הזה אנשים רוצים להביע, לתת את ההבאה שלהם, לא במובן האישי בינו לבינה שזה עוד נושא, אלא גם במובן החברתי. יש גם קצת חבר'ה, הסבירו לי שם שיש חבר'ה שבאופן קבוע נפגשים שם. זה מה שהם עושים, הם באים לשם להפה ווואלה, איך ה... שאלתי את עצמי, היה לי איזה יצא להסתרף אליהם. איך זה היה נראה לכם?
היום קוראים לך
רב שלמה. לא, אני לא, זה לא, זה לא נראה לי. קודם כל אין לי גיטרה. ואני גם לא עושה כל מה שרב שלמה עשה, אני מודיע חד משמעי. ממש לא הולך על זה. לא באופקים שלי. ואני מעריך את רב שלמה, אני חושב שהוא עשה תיקונים גדולים בעולם. אבל לא, אני לא במקום שלו בכלל. לגמרי לא. אני אפילו לא שאלה איך זה היה נראה, כבר מצד עצמי, כאילו, מצד אחד זה נורא משך אותי, והחבר'ה מתוקים. ראיתי עליהם שהם מתוקים. אז למה לא לצד של אנשים מתוקים? ומצד שני, זה נראה לי כאילו, זה בגלל לקח אותי למקום נורא קרוע בתוכי, כי אם כל אחד מאיתנו הרי נושא בתוכו גם את הסתירה הזו. לא יודע, והלכתי משם ככה מחוייך הביתה, וזה נורא הסיק אותי כמה ימים אחרי זה, עוד אני הייתי... מוטרד, מה באמת כאן? מה זה צריך להיות? בדרך כלל זה דבר שהולך ומתרחב, זה לא אינסידנט בקרי, מה שראיתי. זה ממש דבר שהולך, היום תראו הרבה אנשים דתיים, שושים בפאבים, ודתיים הם כאלה שלא, אפילו לא לייטים, זה לא, לא דבר על החברה הלייטים שכבר בעצם, הם נשארים קצת כסות של דתיים, אבל למעשה כבר פנימית כבר לגמרי לא שם. גם אנשים שהם יותר פנימית נמצאים, אבל עדיין, שייטים בין העולמות האלה. מה? אני לא נכנס בידה שיפוטית בשלב זה, בכלל לא שופט את זה, אני רק מחייך. זה, ותן לי תעלו קצת להשתעשע. אני לא לוקח כאן עמדה, אני לא אומר איזה, זה לא, לא מתאים לי, בוא נאמר ככה, אני לא יודע, לא אומר חיובי שלילי. לא, אני לא יודע, אני לא יודע איך דבר כזה, האנרגיות שיש שם והאנרגיות שיש בית מדרש, אני לא רואה איך זה עולה ביחד. איך אתה יכול לבוא לבית מדרש, לספות לקדושה, לטהרת הברית, טהרת המיניות, כשאתה נמצא במקום שמבחינה חברתית, זה יוצר איזה מין הזדהות כל כך עמוקה עם עולם שהוא הניגוד הגמור של כל הערכים האלה, של קדושה, של ברית, של תיקון. אצלי זה סותר באופן שאני לא, זה לא יכול לשקול את זה, אם זה שאני אזר של כל מיני עולמות, אבל זה לא, יש סתירות שאני לא יכול להכין אותן, זאת אומרת, או, יש דברים שהם, אצלי לא, לא גם וגם, אלא או, אין אפשרות, זה לא, כאילו, זה לא הולך פשוט. אז אתה שואל אותי אם זה חיובי, אני אומר, זה לא שייך פשוט, זה לא, כאילו, לא, מה? זה לא שייך, זה לא, ושוב, אני לא אומר את זה מקום מנוכר, או מקום לא אמפתי, אני, יש לי מאוד אמפתיה לחבר'ה האלה. זה אני מאוד איתם בהרבה מובנים, אבל זה לא שייך, כלומר, יש דברים שחשובים לי. טהרת הבית, טהרת המיניות, טהרת המשפחה, והקדושה של הברית. זה דבר שהוא עומד איתי בתשתית של הקיום האנושי שלי, לא, לא מחויבות, זה התשתית. אז מה, לפגום כאן ו... זה מין חציית קווים שאני לא... אני מבין את חציית הקווים הזו, אני יכול להבין מה יוכל לצעירים היום שהם הולכים לשם. לא, אני בודק בעצמי איפה זה נמצא, לא, לא נמצא, לא... ודרך אגב זה לא רק בתחום הזה, אתם רוצים עוד סתם... יש את התנגשות כאלה, למשל, בהרבה אנשים רוצים ללכת למשחק. בואו משחק, בכל בנות, שמוכשרות למשחק, ממש מוכשרות, כמו שאחת אמרה לי, אני מילדה נולדתי להיות שחקנית. היא באה אליי, והיא עוד כמה שנים אחת. רוצה ללכת לניסנתי, והיא היה לה איזה חבר, בחור ישיבה. אמרתי, תשמעי, עד כאן. נורא רצה אותו, אבל עד כאן. זה לא יכול לכם דבר כזה. והיא באה אליי. אמרתי, תשמעי, לא אגיד לך מה לעשות, אבל אני לא מבין איך אישה, עבדה אישה נשואה. תעלה על במה עם גבר. גברים. וזה איזה הצגה. יודעים מה, שאין גבולות באומנות, זהו, מתראות. אז כאילו... תעשי מה שאתה רוצה, אבל אני לא מבין איך זה יכול לעבוד, איך זה עובד. לפחות בקווי המתאר של הדמות שלי, זה הדבר שלא יכול לעבוד בשום אופן. זו עוד דוגמה של הרצון להיות למשחק, זה חלק מהאומנות. האומנות היא כולה חופש אינסופי, האנרכיסטי, הפורק, הפורץ, הפורק, עם כל יתרונותיו. תשמע, קדושה אין שם. בקולנוע אין קדושה. אין טהרה. זה מזוהם. שלא יספרו לי סיפורים. לא יספרו סיפורים. זה מדיה מזוהמת. והזיהום הזה הוא פרי של הרצון של האדם, ואני אומר, יש בחיים צורך בזיהום גם. אדם לא יכול להישאר סטרילי. זה לגבי גם מינון לזיהום שאדם יזהם את עצמו כחלק מההתארות שלו במציאות. הוא לא יכול, כבר האדמו"רים דיברו על ירידה לקליפות. אין אפשרות להיות סטרילי, ואסור להיות סטרילי, וזה לא נכון להיות סטרילי. זה לא יעד אצלי בחיים. אבל יש נקודות שזה יורד לרמה מאוד אישית, שבו אדם נדרש לשאלה, האם אני אהיה שחקנית? אני, לפחות אני אומר, בעולם הצער שלי, אני אומר, מפת צרות הפקאי, בסדר? אני לא רואה איפה זה יכול ללך, פשוט לא רואה, לא רואה את המקום שדבר כזה יכול לעבוד. לא יכול לעבוד. עכשיו, אם אני אומר שלכן תהיה כזה מאוד סגור, מאוד מנותק מהחיים, מהיצרים של הקיום, יכול להיות חסו שלו. אמרנו כאן שהיצרים פה זה, שתאו שלי לא יצר, לא מצאו ביצה בכל בארץ ישראל. היצר מילים הוא... אבל כאן בדיוק מה שהרב שגר טוען, שהדרך של חז"ל לרתום את היצר למצווה, זה היום לא יכול לעבוד. זו התנגשות כל כך קיצונית עם הפנומן הזה של היצר. היצר הוא פנומן שבעצם הגדרתו כי יצר זה מים גדולים מתקו. זה דווקא לא להיות כנוע לרתום אותו למשהו. ועוד לדבר על זה. Na na na